נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
פודקאסט חדש בלי לבלבל את המוח. לדעתי אנחנו הולכים היום לפודקאסט סופר מעניין, אולי חלקכם יראו אותו כפודקאסט פחות סקסי, אבל אני טוען שהוא מאוד רלוונטי לכל גיל, ואני שמח היום לארח פה שני אנשים שתכף אני אציג אותם. אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור לתכנון פיננסי. אני יודע שהרבה אנשים מעניין אותם מסחר מהיר במניות וקריפטו, אבל התכנון הפיננסי לעתיד הוא אחד מהדברים הכי חשובים שצריך לגעת בו, וכל מי שילד כרגע, צעיר, הורים עם ילדים, לדעתי צריך לשמוע לפודקאסט הזה, ואני בטוח שאנחנו ניתן המון המון ערך. אז קודם כל אני שמח להציג את ליאור ברק, מתכנן פיננסי, רץ במכללת פסגות כראש תחום קפיטל מנג'מנט, ניהול פיננסי ותחום האופציות. כבר 12 שנה ליאור? 12 שנים. כן. והאורח השני, אדם יקר, רון מחלוף, משנת 2007 התחיל להיכנס לעולם הביטוח, היום הוא בעלים ומנכ״ל של רשת מטאור, גוף שנתן קפיצה מטאורית, כמו השם מטאור, ב3-4 שנים האחרונות, ואני שמח לארח אותך כאן בפודקאסט שלנו.
שמח.
ויאללה.
מאוד.
בואו נתחיל.
יאללה.
ליאור, השאלה הראשונה היא, בואו נתחיל מהדברים הפשוטים. בן אדם היום בן 25, בממוצע שכר בערך 10,000 שח, מה יקרה איתו בגיל פרישה? מה הוא צריך לשים לב בקרן הפנסיה שלו? מה זה עמלת סבירה? מה זה עמלת הפקדה? בוא נסביר את כל הדבר הזה מההתחלה.
וואו, אוקיי. טוב, קודם כל, בחיסכון הפנסיוני היו המון שינויים טובים לחוסכים בעשור האחרון. היו לנו ביטוחי מנהלים שהיו מאוד יקרים, הדמי ניהול הלכו וירדו, יצאו קרנות פנסיה ברירת מחדל. אני אנסה ככה לענות בכמה נקודות. קודם כל, אדם שהיום, נגיד, מתחיל לחסוך לפנסיה בגיל 25, בשכר נניח של 10,000 שקלים, צפוי להיות פחות או יותר בגיל הפרישה עם אותו סכום, עם בערך 10,000 שקל. מה שמפתיע פה אולי, זה שאם אותו אדם היה מתחיל את החיסכון שלו 5 שנים מאוחר יותר, בגיל 30, אז הקצבה החודשית הפנסיונית שלו הייתה בסביבות 8,000-8,300 שקלים. כלומר, אנחנו מדברים על פער של 20% ביחס למצב שאותו אדם מתחיל לחסוך.
על 5 שנים הבדל.
5 שנים הבדל. ממש, ואם היה עשה את זה בגיל 35 מתחיל את החיסכון הפנסיוני, הוא היה עם חיסכון פנסיוני של 6,000 שקלים על אותו שכר. כלומר, יש פה קודם כל עדיפות כמה שיותר גדולה להתחיל פשוט את החיסכון הפנסיוני הזה כמה שיותר מוקדם.
אוקיי.
עכשיו, שאלת מבחינת עלויות שיש. אז עלויות היום בקרן פנסיה בגדול, הדמי ניהול שמדברים עליהם זה דמי ניהול מהפקדה, ודמי ניהול מצבירה. דמי ניהול הפקדה, הכוונה, כל פעם שהמעסיק והעובד מעבירים כסף לקרן הפנסיה, מיד נלקחים איזשהם דמי ניהול מתוך זה. דמי ניהול מהפקדה מקסימליים יכולים להיות 6%. כאילו, הרעיון הוא שלא כדאי היום לאדם מן השורה להגיע ולשלם את הדמי ניהול האלה. ויש לנו היום כציבור כוח מיקוח ענק מול הקרנות. הקרנות פנסיה ברירות מחדל שיצאו בעצם סוג של עשו אישור קו בדמי הניהול. אז אני כבר אגיד את המספרים שאפשר היום לקבל. בנוסף יש דמי ניהול מצבירה, מהחיסכון הצבור, זה הדמי ניהול שהדמי ניהול המקסימליים יכולים להיות כ0.5% ברמה שנתית, וגם פה יש היום בשורה לאור התחרות והתחרותיות שיש. הכלל אצבע שלי זה לנסות להגיע לדמי ניהול מהפקדה, ומצבירה שהם פחות מ-2% מהפקדה ופחות מ-0.2% מצבירה, וכמובן זה מאוד 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 תלוי בתמהיל של אותו אדם.
ואם אני מאזין לך עכשיו, איך אני בודק את זה?
אז תראה, קודם כל האפשרות הכי הכי פשוטה לבדוק את זה, זה אם אנחנו יודעים איפה הקרן פנסיה שלנו נמצאת, פשוט להיכנס לאתר של אותה הקרן ולראות מה הדמי ניהול שאנחנו משלמים.
Okay.
האפשרות לדעתי הנכונה יותר, זה פשוט לפנות לבעל רישיון פנסיוני, לאיש המקצוע שמלווה אותנו, לדאוג שיהיה לנו מישהו טוב שילווה אותנו, הוא יכול לעזור לנו בכל זה, יש לו יכולות מיקוח מול חברות, והוא יוכל להזיל לנו את הדמי ניהול, בצורה משמעותית.
תגיד לי, מה דעתך על כל הנושא של המסלולים? היום אני רואה ממש גישה של אנשים, ישר מסלולים של S&P, לא משנה אם הוא בגיל 50, 55, 25, מה דעתך על כל...
זה קטעים. אני זוכר שבקורסים של הקפיטל, של הניהול פיננסי, לפני כבר יותר מעשור, ממש איחלתי לרגע הזה. אני זוכר שאני יושב ואני עומד מול סטודנטים ואומר להם, וואו, רק שיגיעו המסלולים האלה של ה-S&P לקרן פנסיה ונוכל להיות במקום אחר. אני חייב לומר שהיום, אני עדיין סופר מאמין ב-S&P, אבל הגישה טיפה אצלי היא טיפה של רתיעה אחורה. אני שומע כל מיני שיחות של אנשים שעושים עם מוקדים של קרן פנסיה, ואותה גברת כהן מחדרה מרימה טלפון לנציג מכירות ואומרת לו, אני רוצה אוקיי. להיות בסנופי. כן. והוא בהתחלה לא מבין מה היא מדברת. כאילו, זה סיפור ממש ממש הזוי. היום זה הפך להיות איזשהו טרנד שהיום כולם ב-S&P, ושוב, S&P הוא מדד מעולה, הוא מצוין, הוא אחלה, אבל, בסדר? ויש פה אבל. ואבל... קשור במה רמת הסיכון שלי, מה הזמן שיש לי לפרישה. כאילו חבר'ה בני 20-30, בסדר, כלל אצבע, תהיו כמה שיותר מניות בקרן פנסיה, הכל בסדר. חבר'ה בגיל 50-55 ומעלה, נכון. כאילו שנייה. דרך אגב, עוד משהו שהוא מעניין. אתה יודע, כל הציבור רץ אחרי ה-S&P, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד קליט. אבל הייתה מהפכה, חודש יולי האחרון. קרנות הפנסיה, גופי החיסכון הגדולים, מהפכה במסלולים. היום אפשר להיחשף למסלולי השקעה יותר מגוונים מה-S&P, שמכילים גם את ה-S&P בפנים. כלומר, באמת יש פה היום, אנחנו נמצאים בעולם של שפע, שהציבור והלקוח הקצה אולי פחות מכיר את זה, ולכן כדאי לו פשוט להכיר את הדברים האלה, ולהתייעץ עם אנשי המקצוע המתאימים, שיוכלו להכווין את המסלול הנכון עבורו.
אורון, השאלה שלי... אם אני עכשיו...
יש לי כל כך הרבה דברים להתייחס למה
ש... אז אני... באהבה.
אז קודם כל, אם מותר לי להתייחס למה שליאור אמר, לחזק אותו, ובאמת לכבוד לי לשבת לצדך, אני עוקב אחרי חבר את התעשייה שלך, מדהים. בהקשר למה שדיברתם, אני אנסה לענות על כל השאלות יחד. אין בהיבט של מה קורה עם אותו נער בן 25, מה קורה במסלולי ההשקעה וכן הלאה. אז כמו שליאור אמר, בצורה עובדתית, בסופו של יום, צריך למצוא את האדם הנכון ואת האיש המקצוע הערכי שיעשה זאת וידע לנהל את זה לאורך זמן. תוך פגישות טנטטיביות, לבדוק כל הזמן מה עשה הבנצ'מרק ומה עשה, והאם זה עדיין מתאים לציפיות, מצב משפחתי, מסלול השקעה, גיל וכן הלאה. אז זה ברמת המאקרו, אבל ברמת הפרקטיקה יש שני דברים מאוד חשובים. אחד זה מסלולי השקעה ועלויות. ליאור התייחס כאן למסלולי השקעה, המסלולי הדמי ניהול המקסימליים, חצי ו-6 אחוזים, הם דמי ניהול שהם, איך אני מגדיר את המצבים שם, מי שלא בודק, מי שבודק אבל לא מקפיד, ומי שעל העסק ומנהל אותו. מי שמנהל את העסק שלו ובודק את הדברים ויש לו איש מקצוע, אז הוא נמצא במצבים שהם מאוד מאוד משמעותיים, עם פנסיה הרבה יותר גבוהה. בוא נדבר רגע על מספרים. אז בן אדם שלא בדק, הפער שלו 400 אלף שקל בחיסכון, אדם שבודק אבל לא כל הזמן, מצליח ליצור תוצאה של עוד 200 אלף שקלים על אותו בחור בן 25 עם 10,000 שקל שכר שדיברת, ובן אדם שבדקת ויש לו מנהל ואיש מקצוע שמנהל את זה, יכול לחסוך 400 אלף שקלים. עוד 400 אלף שקלים
עם בצבירה. עם איזה פעולה הוא עושה?
פשוט יושב עם איש מקצוע ובודק עבורו את התנאים העכשוויים. התנאים העכשוויים של לפני עשור, כמו שלי הוא אמר, רוב בוא נדבר...
מספרים.
מספרים. הדמנו למקסימליים, 0.5% מצבירה, 6% מהפקדה. בסדר? הדמנו אלו ממוצעים היום, יושבים על 0.25, מצבירה, 3% מהפקדה. זה ללקוח שבדק ולא הקפיד. אפשר היום להגיע לעולמות של סביבת דמי ניהול של 1.5 ו-0.2, 1.5 ו-0.1, זה מביא אותך לחיסכון, או מביא אותך לתיק פנסיוני גדול ב-400 אלף שקלים, שזה בערך עוד 2,000-3,000 שקל פנסיה חודשית כל חודש, למשך כל החיים. בוא נדבר רגע על תשואות, בסדר? אתה יודע, נבואה ניתנה לשוטים, אבל בוא נדבר רגע על תשואות. קח 5 שנים אחרונות, קח את המסלול ההשקעה בפנסיה, בקרנות הפנסיה החדשות. התשואה הכי גבוהה עמדה על 78% תשואה מצטברת, כמעט 80%. הקופה במסלול ההשקעה שיצרת תשואה מצטברת לחמש שנים, סביב 20 ומשהו אחוזים, פער של קצת יותר מ-50%
תשואה על הכסף, בממוצע תשואה שנתית של 10% בשנה, אז אני לא אומר שצריך להיות בהייל וכל הדברים התנודתיים, אבל מי שבודק ועוקב אחר השקעות ובודק את הצרכים שלו ושל התא המשפחתי, יכול לייצר תשואה יותר טובה על הכסף שלו, וכן לעשות את זה בתנאים מסחריים עם איש מקצוע ואגון שידע לנהל לו את הכסף. בשורה אחת, לנהל את החיסכון הפנסיוני. לא להשקיף עליו מהצד, לא, יש כאלה שכבר לא פותחים את המכתבים. אנחנו לפעמים נפגשים עם פגישות, אנחנו נותנים שירות למעל 350 אלף בתי אב, אנחנו פוגשים אנשים שלא פותחים את המכתבים של החיסכון הפנסיוני שלהם. וזו אחריות,
כי הם לא מבינים מה רשום שם.
וזו אחריות של מכללת פסגות, זו אחריות של ארגונים כמו מטאור, להרחיב את החינוך בדבר הזה, לתת את הכלים, איך להתייחס לזה, איך ללמוד. זו דעתי בעניין של איש מקצוע ערכי, צורה ודמי ניהול.
אז זה מעביר אותי לשאלה הבאה, אורון. אתה יודע, אם בחור צעיר שומע אותנו, אז אולי זה יכול להיות רלוונטי להורים שלו, אבל אני חושב שהשאלה הזו רלוונטית לכל תקופת זמן. אז אם היום יש לי ילדים בגילאי שנה, שנתיים, שכרגע נולדו, אני צריך לחשוב עליהם, יש אפשרויות השקעה עבורם שבגיל 18-20 אני יכול לבנות להם איזשהו לצאת לדרך יותר קלה?
בוא נעשה את זה פשוט. ההורים שלי ושלך, עכשיו אני יכול לדבר על ההורים שלי, הם צריכים לעבוד בערך 7 שנים, כדי לרכוש בית. הילדים שלי יצטרכו לעבוד 30 שנה כדי לרכוש בית. שכר ממוצע. וזה אומר, אנחנו צריכים לחסוך הרבה יותר לילדים שלנו מעכשיו. אם מקודם דיברתי על ניהול, היום אני אדבר על חינוך. צריך לחנך את הציבור, צריך לחנך את הדור הצעיר, על חינוך פיננסי, פנסיוני, מעכשיו, מקטנות. הילדים שלי, יש לי ילדים בוגרים, גם בתיכון. שהשיחת סלון שלהם, בסדר, שואלים אותי, אבא, הממלוקים היו לפני העותמנים, או דברים כאלה, וזה אחלה. אנחנו אומרים, עם בלי עבר אין לו עתיד. אבל בוא, צריך לטבל את זה בחינוך פיננסי. לא יכול להיות מצב שתא משפחתי צעיר יוצא לעולם, והם לא מכירים מושגים כמו אינפלציה, כמו תשואה, ריבית, מה זה אומר מדד מחירים לצרכן, איפה זה פוגש אותי. אנשים הולכים כעדר לפגישות בבנק, אלה שיש להם כסף ואלה שצריכים אשראי. הם לא מבינים את המושגים, הם לא באמת מבינים את המושגים. ואני יכול להגיד לכם, כמי שלמד את התארים הראשונים בבנקאות ושוק ההון אצל פרופסור דוד מנדלבאום ודוד רוטנברג, זכרם לברכה, אני יכול להגיד לכם בצורה ברורה, הבנקים מרוויחים בעיקר מפערי ריביות, לא מעמלת שקל 80 או שקל 60 שהציבור מנסה לבקש שם הנחה. פערי ריביות, נקודה. הבנקים הגדולים יודעים לייצר כמעט 30 מיליארד שקל רווח בשנה, וככל שהריבית עולה והמרווח עולה, כי כוח השוק 1.5% תמיד נשאר, אז אנחנו מבינים שהציבור משלם מחיר מאוד מאוד גדול על בורות. ניהול, שדיברנו מקודם, זו אחריות, וזו אחריות שלכם בפסגות, להעמיד לציבור שצמא לידע את הכלים ואת אנשי המקצוע כמו ליאור, שיהיו שם עבור אנשים, לתת להם את ה-best advice, לתת להם את הכלים לבחון. קודם כל, עזוב עכשיו יצרן זו או אחר, אנשים לא קונים יצרנים, לא קונים מוצרים, הם קונים פתרונות. לתת להם את הזרקור לבחון את הדברים.
ליאור, אז תן לי דוגמה פרקטית, מה מחר בבוקר אם יש לי ילד, אני יכול לעשות איתו. איזה סוגי תוכניות יש?
תראה, קודם כל חיסכון. אחד המוצרים הכי פופולריים היום שיש, זה קופת גמל להשקעה.
אוקיי. תסביר בכמה מילים, תסביר בכמה.
סבבה. דרך אגב, אז בואו נתחיל גם מההתחלה, בסדר? יש חיסכון של ביטוח לאומי, שהורה בעצם יכול לפתוח ויכול להגדיל. זאת אומרת, 52 או 54 שקל בחודש, הוא יכול להגדיל את זה בעוד סכום כזה דומה. זה כמובן כאילו, המלצה די חד משמעית למי שנולד ילד, שימו את זה פשוט במסלול מנייתי ותנו לכסף לעבוד. עכשיו, מעבר לזה, המוצר הזה של הקופת גמל להשקעה הוא חיסכון שהוא מאוד מאוד פשוט. במובן שלו, אפשר להפקיד סכום כסף חד פעמי, שזה כל מיני כספים שהתקבלו באירוע, בריתה, מה שזה לא יהיה. אפשר גם לעשות איזושהי הפקדה חודשית בהוראת קבע, מדי חודש, סתם כדי לסבר את האוזן. אם אנחנו לוקחים 500 שקל בחודש, בסדר? ואנחנו okay. בודקים מה זה אמור להיות, נניח, עד גיל 20, אז אתה מדבר פה על הורים שיכולים בתוכנית הזו, הפשוטה מאוד הזו, לארגן לימודים וחינוך לילד בעתיד, ועזרה בשכר דירה. זה יכול להגיע לסכומים של גם 160 אלף שקלים, ולא הלכתי פה בכל מיני התפרעויות של מסלולים אגרסיביים. ויתרה מזו, אם אותם הורים לא יצטרכו בגיל 20 לשחרר לילד את הסכומים האלה, נגיד לצורך לימודים, כאילו הם מקורות אחרים, ויעמידו את זה רק לעוד 10 שנים נוספות, אפילו בלי להפקיד שום שקל נוסף, החיסכון כבר יגדל להם בעוד איזה 60 אלף שקלים על כלום, רק על האפקט הזה של הריבית דריבית.
אז מה אני צריך לעשות מחר בבוקר? מה הפעולה שהבן אדם עושה כדי לפתוח להיות, את הגמל להשקעה?
אז ככה, אז קודם כל אפשר היום לפתוח גמל להשקעה באופן ישיר בכל אתר של כל אחד מהגופים היום שיש, פשוט להיכנס ולפתוח. אם אני מתחבר למה שאורון אמר לפני רגע, אני חושב שנכון כבר לעשות את זה במובן של תכלול על מהכל, וללכת לאיש מקצוע ולהגיד לו, הנה, זה מה שאני עכשיו יכול לשים כל חודש, בוא נעשה גם את זה, אבל בוא, תסתכל על כל החסכונות שלי, ובוא נראה מה אפשר לעשות קדימה. אז דבר ראשון, חיסכון. החיסכון הזה הולך להיות משמעותי. דבר נוסף, כדי, אתה יודע, כדי לא להגיע לכל מיני מצבים פינתיים, ולדעת שהילדים יהיו מסודרים, גם לדאוג, גם ההורים צריכים ברמה אישית לדאוג לעצמם, אני מקווה לדאוג לעצמם מבחינה ביטוחית, לבדוק לילדים מבחינה ביטוחית. אנחנו בדרך כלל לא אוהבים להתייחס לכל הדברים האלה, אבל אדם שנקלע לאיזשהו אירוע, כאילו אירוע לא טוב, בסדר, נגדיר את זה בשפה כזו פשוטה, שלו או של ילדיו, ייאלץ כנראה למשוך חלק מהחסכונות שלו. אנחנו יכולים היום בעלויות מאוד 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 נמוכות גם את הצד הזה להבטיח, וסוג של ליצור לעצמנו מנגנון, שישמור גם על הכספים שחסכנו, גם קורית איזושהי תקלה בדרך. במילה אחת, פשוט חיסכון, ואם אני מתחבר למה שאורון מקודם אמר, ידע, ידע וידע, גם מדבר כל הזמן עם הילדים על כל הדברים האלה כמה שיותר.
אז אורון, אז אתה יודע, אז אני שומע את זה פה מהצד, ובאמת אני מנסה לקחת אותי כרגע ניטרלי, לצאת מנקודת הנחה שאני לא מבין בעולמות האלו, למרות שאני מבין, למה אנשים נרתעים מזה? למה, מה הטעויות שגורמות לאנשים, אתה יודע, זה נשמע לשמועות פעולות מאוד פשוטות בתכלס. אז למה זה לא שם בכל משפחה?
תראה, אני יכול לעשות מיקור חוץ ולהגיד לך בורות וזה. זה יכול להיות שבבחינת חינוך אנחנו, אנשי המקצוע, המתכננים הפיננסיים, לא הגענו מספיק לכולם, למרות שלמי שהגענו הוא מבין את זה ויודע לנהל את זה. אני צריך להסביר ברשותך לכמה דברים. קודם כל, האג'נדה שלי היא פשוטה. למנוע את התקף הלב, לא לטפל בו. משמע, לא להגיע למצב שלא לעשות ביטוח, ואז אם יהיה קרות ביטוח, קרה איזה קרייסס לתא משפחתי, מאיפה מייצרים את הכסף, מאיפה מייצרים תרומות, מאיפה עושים קפן, תרומת מוח, בעצם, וכל מיני דברים כאלה, וניתוחים שלא משמור, ובתים פשוט נשברים ומתרסקים, לא רק בהיבט המנטלי, גם בהיבט הכלכלי. הערכות, שתיים, לגבי חסכונות לילדים. זה תרבות ארגונית של צריכה. בעולם של ריבית נמוכה, בעולם של ריבית שאנחנו יודעים בתקופה האחרונה, אין תרבות של חיסכון. הציבור לא חוסך, הציבור יותר חוסך. בסופו של דבר, ברגע שעלינו לריבית שהיא קצת יותר משמעותית, אז יש אלטרנטיבות, ואתה רואה שפתאום הציבור מתחיל לדבר יותר על חיסכון, אם בעבר דיברנו על יותר עולמות של אשראי והלוואות, כי הכסף באמת היה זול. אז בתוך כל תא משפחתי זה לשתף את הילדים בדילמות, במה שאתה משפחתי עובר, לעשות רגע זום אאוט, להבין במה אתה משפחתי מדבר עליו. אנשים נוהרים לשים את הכסף בפיקדון כזה או אחר בבנק, הפיקדון הממוצע היום עומד על 4% תשואה, כולנו מבינים שיש פה הפסד ריאלי שלילי. ועדת רבינוביץ' אוקטובר 2003 קבע שיש מס על הרווחים, 15% מס על הרווח הנומינלי בפיקדון בבנק, 20% מס על הרווח הריאלי בשוק ההון, ועדת רכטנברג הגדילה את זה ל-25% על הרווח הריאלי, משמע הציבור מאבד כסף ריאלי כל שנה. הוא חושב שהוא קיבל 2-3% כסף על הפיקדון, על הדן חסכן הידוע. הוא באמת חי באשליה שזה בסדר, אבל הוא לא מכיר את כוח הקנייה שלו שהולך ונשחק. לכן האחריות היא עלינו, ואני לוקח עכשיו מיקוד פנימי, להיפגש עם כמה שיותר ציבור, לתת להם את המושגים, לתת להם את הכלים, להראות להם את הדברים, לשתף אותם. ברגע שהציבור לא טיפש, הציבור לא יודע, אבל הוא לא טיפש. ברגע שהציבור ידע, וזו החובה של כולנו כאן, להגביר להם את הידע, להראות להם את הנתונים, לנתח את הדברים יחד. זה ברמת המקרו.
ואם נדבר רגע עוד פעם לצד של כל תא משפחתי, מה עושים ממחר בבוקר בהקשר של למנוע את התקף הלב ולא לטפל בו, זה להכניס תרבות של חיסכון בתוך הבית. היום כולם על הסמארט, הם מזמינים הזמנות בוולט, מזמינים מחול בשן, מכל מיני אתרים כאלו ואחרים, כולם מדברים על לצרוך מפה ולצרוך שם, ותרבות השפע וכן הלאה. והדבר הזה של להכניס בתוך הבית, כל אחד בתא המשפחתי שלו, תרבות של חיסכון, תרבות של לבדוק את הדברים, תרבות של להסתכל על כל חפיסה בסופר, מה הכמות ומה המחיר. הרי הרגולציה כבר הכניסה את זה, על כל 100 גרם, אנחנו יודעים מה אנחנו משלמים. אז אם כבר מאכילים אותנו בכפית, אז אי אפשר לעשות מיקור חוץ בהכל. כל תא משפחתי, כל אחד מאיתנו, יש חלב עליו אחריות, להיות המחולל לשינוי בתא המשפחתי שלו. ולהכניס תרבות, תרבות של לדבר על המושגים עלינו, ואם אני אפילו יחיב סד בנושא, זה פשוט להכניס את הבוגרים שלנו לדילמות הכלכליות שיש בבית. מה נכון לעשות? האם איפה כדאי להשקיע? מה קודם, חופשה? או אם זה יהיה על חשבון קרן השתלמות, אולי לעשות זה בתור הלוואה, אולי להמשיך לחסוך 1001 דברים. צריך לדעת לדבר איתם, צריך לדעת להתמודד, כי בסופו של דבר הם יצטרכו להתמודד עם זה.
ליאור, אני מעביר את השאלה אליך. היום בכיתה יכול לשבת לך בחור בן 20, וגם יכול לשבת לך בחור בן 50. מה היית אומר לבחור בן ה-20, ומה היית אומר לבחור בן ה-50? איך, אתה יודע, כל אחד זה הסתכלות שונה על כל מה שדיברנו פה כרגע.
לגמרי. תראה, בחור בן 20, בדרך כלל הוא נטול נכסים, אבל יש לו...
גם נטול דאגות.
וגם נטול דאגות לפעמים. אבל כן. יש לו הרבה 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 זמן, וזה היתרון היחסי שלו, הזמן. הזמן במובן זה שהכספים שהוא חוסך ומה שהוא יכול לעשות, יכולים ממש לעבוד בצורה מיטבית של ריבית דריבית, ממש בצורה מיטבית. אם אנחנו לוקחים את חוק 72, אנחנו מניחים שהחיסכון יעשה נניח תשואה של 4% בשנה,
okay.
אז הסכום שהוא יכפיל את עצמו יהיה כל בערך 18 שנים. אם אנחנו מצליחים לייצר חיסכון שהתשואה הממוצעת שלו השנתית תהיה 8% בשנה, הוא יוכל להכפיל את הסכום שהוא השקיע כבר כל 9 שנים. כלומר, יש פה איזשהו מנוע שלא צריך להיות בו גאון ולא צריך להיות בו מבריק, פשוט צריך לדעת לנצל אותו שיעבוד בשבילנו. לצורך העניין, כדי שיהיה לנו פשוט, אם אני נגיד לוקח את אותו חוק 72 בצורה של 8%, צורה ממוצעת שנתית, כמובן שאני מדבר פה על דוגמה תיאורטית, אין פה איזושהי התחייבות לשום דבר, אבל כדי שנבין את המספרים, 200,000 שקלים, אחרי תקופה של 9 שנים יהפכו להיות 400,000 שקלים, או 9 שנים 800,000 שקלים, 1.6 מיליון, 3.2 מיליון, אנחנו מדברים בתקופה שהיא פחות מ-40 שנים, אנחנו יכולים ממש 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 לשנות את העתיד הפיננסי. זה לגבי החבר'ה הצעירים, חבר'ה שהם באזורי גיל 50, אז הם בסוג של סיטואציה הפוכה. כמובן שאם התוחלת חיים הממוצעת המאוד מאוד גבוהה בישראל, בוא, גם לחבר'ה בני 50, יש הרבה מאוד שנים שהם יכולים לחיות וצריכים לחיות מהחסכונות שלהם, וגם פה צריך לעשות עבודה שהיא מאוד מאוד נכונה, אבל בראייתם הם כאילו קרובים יחסית לפרישה, לגיל 67. מצד שני, הם כבר מגיעים עם נכסים משמעותיים, ועם דברים שאפשר לעשות איתם מבחינת תכנון פיננסי, דברים סופר 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 יפים, ולא ברמות סיכון הכי 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 גבוהות שיש. שם אפשר לעשות תכנונים מדליקים של, כאילו אתה מסתכל על הנכסים, אתה צובע אותם מבחינת מה אני צריך עכשיו לשנה, שנתיים הקרובות, מה אני צריך לשלוש-חמש שנים, מה אני יכול להשקיע ממש לתקופות זמן ארוכות, מה אני רוצה לעשות בעברה בין דורית. אפשר להגיע פה לדברים של כספים שיכולים לעבוד בשבילנו בצורה מיטבית, ככה שגם יהיה לנו מצד אחד את הביטחון, וגם מצד שני תהיה לנו את היכולת לצמוח הלאה וקדימה, וגם לעזור אחר כך למשפחה.
אורון, תראה, תיק הנכסים של הציבור בשנתיים שלוש האחרונות גדל משמעותית. ואז מה שזה מוביל, יש המון יתרות של רזרבות בבנקים. ואז השאלה הנשאלת, כאילו, מה עכשיו עושים עם כל הרזרבות האלה? אתה יודע, יש תנועה מסיבית היום לדוגמה, קרנות כספיות, ורואים את זה?
אני אתייחס לזה. אני חושב שדיברנו הרבה על הדור הצעיר. ליאור התייחס לאנשים הגילאי 50, לקראת פרישה, אם נדמה את זה למטוס, מתחיל לעשות חישוב מסלול לקראת נחיתה. אז אני רוצה לדבר רגע על החלק, האנשים המבוגרים שמקשיבים לנו, אולי אני אצליח
לכתוב את הקשב שלהם בדבר הזה, ואחרי זה אני אתייחס לתיק הנכסים. אני פשוט פוגש מבוגרים שיושבים בפרלמנט כזה אחר, ואם לפני עשור דיברו על מניות אנרגיה וגז ונפט וכל פעם טרנד אחר וסנופי כמו שאמרת, ליבי ליבי. אני בשוק הרבה מאוד זמן, ראיתי משברים כמו 2002, שנה של פיגועים, ראיתי משבר 2008, סאב-פריים וקריסה ליבן ברדרס וכל מה שקרה במשבר גלובלי עולמי, ראינו את המשבר ב-2011, אני קורא לזה שנת הצונאמי, הצונאמי חברתי, דפני ליף וחרות, צדק חברתי, דפני צונאמי פוליטי, אביב ערבי, מובארק וכל הקדאפי וכל מה שקרה בעולם בהקשר הזה, אפילו היה צונאמי ביפן, כל הדבר הזה הביא את זה לשוק לירידות. ואנחנו רואים ששוק ההון הוא שוק מחזורי, כל עשור אנחנו פוגשים לפחות שנה עד שנתיים של ירידות, וכמו שליאור אמר לבחור הצעיר שיש לו זמן, יש אוכלוסייה מבוגרת שאין להם זמן, אין להם זמן לחיסכון, וכמה שנים של ירידות יכול למחוק חסכונות אדירים. לכן וברמה הפרקטית, ואני אוהב את הדיון שלך שאתה לוקח אותו למקום הפרקטי, פגישה עם איש מקצוע שבעצם בודק עבורו האם הוא, מה הצרכים שלו העתידיים ולאן הוא רוצה לייעד את הכסף, וכן לראות האם יש לו אורך נשימה לירידות שעלולות להיות. האם הוא יש לו את היכולת, את הזמן אנחנו יודעים שלא תמיד, האם יש לו את היכולת לראות הפסדים גדולים בתיק. אני פגשתי לקוחות בשנים שציינתי, האמיצים חיכו שהגל יעבור, אבל יש כאלה שפשוט היו ממש צריכים את הכסף, לכן צריך להיערך לזה ולהבין שהשוק לא תמיד עולה.
אז מה, אתה אומר, אני שואל אותם את השאלות המנטליות האלה לפני שאני מתחיל?
ההשקעה זה מתחיל מכאן, לא רק מהראש. יש פה הרבה דברים מנטליים שבן אדם צריך לדעת להבין מה הוא יכול לשאת בהפסד גם. לא רק מה קורה ברווח ואיך אני לא שם ברווח. הדבר הנוסף, זה כל הטרנדים האלה. בסדר? אני רואה גופים שהתקשורת המליכה אותם והיום היא דואגת לרסק אותם. יצרנים. אני רואה בתקשורת גופים שהתקשורת ממליכה אותם ולא יודע אם זה יהיה לעולם חוסן. אני זוכר יצרנים כמו פריזמה ופרפקט וכל מיני שמות כאלה ואחרים שניהלו עשרות מיליארדים. אני באמת אומר, בסדר? ראינו קריסה של בנקים גדולים בעולם. צריך לדעת, להבין, מי מנהל עבורך את הכסף, מי היצרן שמנהל את הכסף, האם יש לו כמה זרועות של כניסה של כספים וביתות משבר, מה קורה עם זה. צריך להיערך מנטלית לחסכונות, כי אדם שאין לו מה לסכן, כמו ליאור אני ממליץ לו, ללחוץ על הרגל על הגז בכל הכוח ובכל העוצמה. אדם לקראת גיל פרישה, צריך לעשות רגע בדיקה מה יש לו, איך עושים התכנות בבחינת מיסוי, איפה אתה חייב במס, איפה פחות במס, לעשות הלוקציה, נכונה בהיבט של ההשקעה של הכספים, איפה שאתה פטור ממס אפשר להשקיע בדברים יותר תנודתיים, איפה שאתה חייב במס ויש לך שותפים אפשר לעשות אחרת, ובסופו של דבר שורה תחתונה להיערך, וזה מתקשר למה שאמרנו מקודם, חינוך. בואו נדבר רגע לתיק הנכסים. תיק הנכסים של הציבור לדעתי בשנה האחרונה עלה בצורה דרמטית, מ-4.9 ל-5.75 טריליון שח, תיק שגדל משמעותית, לא ראינו הרבה מאוד עסקאות נדלן, אנשים לא יצאו הרבה לחול, תיק הכסף של הציבור גדל וגדל משמעותית, ודבר שמסביר גם את עליית מחירים והרבה מאוד דברים שאפשר להיסחס לזה, אבל לשאלה שלך, יש לציבור יותר כסף. ושיש לציבור יותר כסף, בחלק מהמקרים זה גם יכול לפגוע בנו. יש לי הרצאה שמתייחסת לחלוקה של הכסף ולפרטו, אז לא נתייחס לזה כרגע מי מחזיק בכסף יותר ומי פחות ומי יתאשר בזווח הזה. שורה תחתונה, בתוך כל הדבר הזה יש שני שחקנים משמעותיים. חברות הביטוח, בתי השקעות והבנקים. הם בערך מנהלים 50-50 מהכסף. כאן פקדונות, תעודות צהל, קרנות נאמנות וכן הלאה, ופה קופות גמל, השתלמות וכן הלאה. אני רוצה להתייחס רגע למשהו. בוא נדבר רגע על החיסכון. שלקוח משקיע, דיברנו, הוא יכול להיכנס לעולמות של ריבית ריאלית ולא נומינלית. הדבר הנוסף, בוא נדבר רגע על כל אלה שמשקיעים בניירות ערך או בתיקי השקעות וכן הלאה. העולם הזה שהיום פשטו בעולם של גמל ההשקעה. העולם הפשוט שכחלון השאיר לנו כמורשת,
סכום שכל תא משפחתי צריך הרובד הראשון להפקיד שם. אין עמלות קנייה, אין מחירה, אין דמי משמרת, אין שיעור הוספה, אין דמי נאמן, ניתן לשנות מסלול בכל עת, ניתן לקחת הלוואה לחשבון, הכסף נזיל כל הזמן, שינוי מסלול זה לא אירוע מס, שינוי מסלול אין עמלות. רבק, מה אתם מתעסקים בדברים אחרים?
רק תקרה 76,000 בשנה.
כן, זה הרובד הראשוני.
80 כבר הגיע?
אפשר את הרובד הנוסף לשים בפוליסת חיסכון. הציבור לא מבין ולא יודע לקחת בחשבון את השורה התחתונה. כמה כסף הכנסתי? כמה כסף אני אקבל לסוף תקופה? בהיבט של תשואה, דמי ניהול ומס. אם ידעו לתכלל את הדברים הללו, בתוך כל הדבר הזה, תא משפחתי שנערך שיש לו היום את הכסף, שמבחינתו הריבית הייתה לפני שנה, 0.1, כן אותי אם אני טועה, נש,
כן.
היום 6% ריבית הפריים, על פניו הריבית גדלה, זה 3-4-5%, וואלה סבבה, בוא נשקיע את הכסף. נתוני האינפלציה הם סביב המספר הזה, אז אנחנו באמת לא מרוויחים כסף? ריאלית.
ריאלית לא מרוויחים.
נכון? אותו סמארטפון שהילד רצה בתחילת שנה, עולה היום עוד 3-4% לפחות. כוח הקנייה שלנו לא באמת עלה, ועל זה אנחנו משלמים מהשקל הראשון, 15% מס נומינלי. שאתה יושב עם ציבור, רואי, שאתה יושב עם ציבור ואתה מראה להם את זה, העיניים שלהם נפקחות לרווחה. אתה לא אומר להם, תשקיע פה, תשקיע שם, ובא להם פתרונות. הציבור לא רוצה פתרונות. הציבור לא, סליחה, הציבור לא רוצה מוצרים. הציבור רוצה שתראה לו את הדרך. על מה קיבלנו ציון במבחנים? בעיקר על הדרך, נכון? הציבור רוצה את הדרך. ברגע שאתה מראה לו ומשקף לו את הדברים ואת האלטרנטיבות, הם יודעים לבחור נכון.
אז נתת את האלטרנטיבה האחת של הגמל להשקעה, ומה שגם ליאור דיבר, הנושא, וגם אתה דיברת, הנושא של פוליסת חיסכון. זה משהו שאתה מנגיש לציבור כרגע, כאילו?
ברובד הראשוני. יש עולמות של תיקון 190, שחל ב-14 למאי 2012, שנותן פתרונות לשלושה מצבים עיקריים, הסבת כספי נפטרים, תכנון נכון של כספי פיצויים, והפקדת כסף פנוי לתוך קופת גמל, תוך שמירה על העוניות שלו.
אבל בוא לא נסבך, בוא נראה.
לא, לא, אני רק רוצה להתייחס לזה. יש הרבה מאוד כספים שמיועדים לשם. לכן להגיד רק זה, או רק זה, או רק זה, זה לא נכון מצידי. למה? כי כמו שליאור אמר,
אני מסכים.
זה תלוי בגיל, זה תלוי בחשקים, ברצונות העתידים. אי אפשר לסנדל כספים, או לצבוע כספים, ללא פגישה, וכן, גם בקטע המנטלי, וכן, גם להבין מה הכוונות ומה הצרכים של התא המשפחתי?
תראה, אני אתן לך אפילו עוד דוגמה שקשורה למה שאורון אמר, ולא במוצרים מסובכים. אתה יודע, קרן השתלמות זה מוצר שיש הרבה מאוד, קרן השתלמות בכלל, זה מוצר שעכשיו בכותרות מפה עד הודעה חדשה, כל פעם יש איזשהו רצון למסות את הדבר הזה, וכל פעם שאנחנו נכנסים לאיזשהו גירעון, אז תמיד יש את הרצון. קיצור, אנחנו, עכשיו זה נושא מאוד מאוד חם. אז אפילו קח את המוצר הזה של קרן השתלמות. אתה יודע, אנחנו נתקלים בלא מעט אנשים, אפרופו חבר'ה בני 50-60 צפונה, שמחזיקים בקרנות השתלמות, ומחזיקים גם בכל מיני תיקים מנוהלים בבנק. עכשיו, כאיש מקצוע, לפעמים אתה מסתכל על דברים, אתה לא מאמין. אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות שאותו אדם שמחזיק את התיק שלו בבנק, חשוף לאחוז מניות גבוה, ובקרן השתלמות, שזה מוצר שבמהות שלו הוא מוצר פטור ממס, חשוף באחוז מניות נמוך, כאילו יש פה איזשהו תכלול שהוא לא נכון. אז כאילו אתה לא חייב ללכת לכל המוצרים המפלצתיים האלה. ממש ברמה עקרונית, אתה יודע, אם אדם, נגיד, הרמת סיכון שלו היא 50%, נגיד שקבענו שהוא צריך להיות 50% במניות, אחלה, אתה יכול ליצור מצב שאם כבר החלטת לחסוך בבנק, תהיה ב-0% מניות, ובאותו סכום, המקביל בקרן שלנו תהיה ב-100% מניות.
אני רוצה להכניס אותך לעוד שאלה בנושא קרן ההשתלמות, הרי אנחנו דיברנו שהיום הריביות הן מאוד מאוד גבוהות. אתה יכול גם להסביר על העולם שהיום גם ניתן לקחת היום הלוואה מהקרן ההשתלמות, וכביכול לחסוך ולא להידפק?
תראה, הלוואות קודם כל, מקרן השתלמות ובכלל ממוצרים, זה דבר מעולה שיכול באמת לעזור לאנשים לקחת את הכספים כהלוואה בלי שהדבר יפגע להם בחיסכון הצבור. וזה דבר מעולה. רק צריך לשים לב בשני דברים בהלוואות, ואני אנסה גם לתת איזשהו טיפ לגבי הלוואות. הדבר הראשון, אנחנו בסביבת ריבית הרבה הרבה יותר גבוהה. אורון באמת הזכיר, אם אנחנו לוקחים 2-3 אחורה, אנחנו ב-0.1% היינו ממש, אנשים לקחו הלוואות בריביות של 1.1% לשנה. כאילו, לא משנה איפה שמת את הכספים, אם ידעת לייצר תשואות של גבוהות יותר, תשואות של 3% ומעלה, כבר עשית מזה כסף. היום אנחנו בעולם ריביות אחר, אנחנו היום בעולם שריבית בנק ישראל, בוא נגיד ריבית הפריים עומדת על 6%, עדיין הלוואות בקרנות השתלמות, אנחנו מדברים על מונחים של פריים מינוס 0.3, מינוס 0.4, מינוס 0.5, זה ריביות טובות. אבל פה צריך לעשות את זה בשום שכל, מה הכוונה? אדם שלוקח הלוואה, יש הרי כל מיני סוגים של הלוואות, אפשר לקחת הלוואת לצורך העניין בלון, אפשר לקחת הלוואה נגיד לפי לוח שפיצר. אם אני לוקח הלוואה של בלון, אני רוצה להחזיר את כל סכום ההלוואה שלקחתי בסוף התקופה, הריבית האפקטיבית שאני משלם היא ריבית גבוהה. כלומר, אם אני צריך את זה לצריכה, זה בסדר. אם אני עושה את זה לצרכים של השקעה, אז אני באמת צריך לחשוב האם נכון לי ומתאים לי, והאם ההשקעה שלי באמת יכולה לייצר תשואה עודפת על הריבית שאני בעצם משלם על ההלוואה. אבל יש לנו עוד סוג של הלוואה. אנחנו יכולים היום לקחת הלוואה של שפיצר. מה זה הלוואה של שפיצר? זה הלוואה שאנחנו מחזירים גם את הקרן וגם את הריבית מדי חודש. עכשיו, בסוג כזה של הלוואה, אפשר להראות, מאחר והקרן כל הזמן הולכת וקטנה, אפשר להראות שהריבית האפקטיבית שנשלם תהיה בעצם ריבית נמוכה יותר, בערך חצי מהריבית שאנחנו משלמים על חשבון ההלוואה. לצורך העניין, אם אני על חשבון ההלוואה, בהלוואת בלון השלם נניח 6% בשנה, אז בהחזר של קרן וריבית בשפיצר, אני אוכל לשלם כ-3% בממוצע שנתי.
זה משמעותי.
מאוד משמעותי. זה סופר משמעותי. זה משהו שכבר פותח לנו אפשרויות נוספות. אז גם בעולם הזה, עכשיו שהריביות, שהן באמת מאוד מאוד גבוהות, גם פה אפשר עם הידע הנכון לבצע תהליכים נכונים מבחינה פיננסית.
אורון, אחד הסטודנטים אמר לי, תשאל בפודקאסט מה קורה עם עצמאים. אני פחות מעניין אותי התכנון הפיננסי, אני לא יודע אם אני מפריש כמו שצריך. אתה יודע, זרקתי לו שיש דבר כזה שנקרא קרן השתלמות לעצמאים, הוא בכלל לא יודע על מה אני מדבר, כאילו, הם בכלל נמצאים לדעתי באיזשהו זון אחר, ואתה יודע, ראש של עצמאי.
קודם כל, בתפקידים הקודמים שהייתי מטפל גם במעסיקים, ניהלתי והקמתי חטיבה שטיפלה בסמול מדיו ביזנס בקבוצת מנור המבטחים, ופגשתי הרבה מאוד מעסיקים קטנים ובינוניים, פשוט עצמאי קטן עם שאיפות שגדל וצמח לעוד עובד ועוד בת משפחה, נכון. וזה כיף לראות את העסקים האלה גדלים, אבל גם עצמאי בן אדם אחד, כי הוא רואה חשבון, עורך דין, או ספר, או קוסמטיקאי, דרך אגב, שמתרבות, ושם זה גוף שאנחנו מלווים אותם. אני אתייחס לזה ככה. בדרך כלל הגופים המאוגדים, שכירים, בטח עסקים עם ועדי עובדים, אז יש מישהו שמנהל את זה, ומנגיש להם את אנשי המקצוע, ועושים פגישות מעט לעט, והדברים באמת זורמים ועושים את זה כמו שצריך. הצדק איתך, האנשים הבודדים, בטח ממה שאתם פה מאגדים בטוגדר, אז זה אסופה של עצמאים שרוצים לפגוש וליצור אינטראקציה, ומבינים את הכוח של הקבוצה. אז באותו דבר כמו שליאור דיבר על זה מקודם, הנכון הוא זה להיפגש עם איש מקצוע ולא לשים את הראש בחול, כמו שמנהלים את העולם שלהם מול הלקוחות וספקים ומתחרים ועולם של מיסוי, הם צריכים לנהל גם את העולם הרגולטורי וגם בעולם של תכנון פנסיוני פיננסי, ולחקור וללמוד ולהיפגש עם אנשי המקצוע. אם אני אגיד את זה במשפט אחד, אז לדבר על להפסיק לראות ראיית מוצר ולראות ראיית לקוח. מה זה אומר? זאת אומרת שלקחת את האיש המקצוע, בסדר? שלא יסתכל רק על הנישה הזאת או רק ככה, באמת לעשות זום אאוט ולראות מה הצרכים של העצמאי בהיבט של ההתפתחות שלו של העסק, בסדר? אתה מדבר איתי על קרן השתלמות, יש הרבה מאוד עצמאים שמגדירים את עצמם כאנשי עסקים, אבל בדבר המאוד מאוד בסיסי של הטבת מס, של קרן השתלמות, שמוכרת לו גם כהוצאה וגם כהטבת מס על הרווחי הון בעובד של עד שכר מבוטח של כל העולם הזה, הם פשוט לא יודעים. אז הרואה חשבון ביקש, תביא לי את אישור הפקדה. כואב לי לראות עצמאים שפועלים כי הרואה חשבון אמר, כי זה צריך לדעת לנהל את זה. ואם יש פה עוד עצמאים קטנים, בסדר, שיש להם כוונות להתפתח ולצמוח, אני ליוונו הרבה מאוד ארגונים שצמחו וגדלו בדבר הזה, זה כמו שאתה מנהל את המלאי שלך ואת הפחת ואת הספקים ואת העובדים ואת לקוחות שלך, רצוי ונכון מאוד שתדע לנהל לך את החיסכון הפנסיוני והפיננסי, בטח את עולם הביטוח, כי במקרה משבר, ואם במידה ואתה העסק ואתה מחזיק ב-100% מהעסק שלך, כי אתה עסק, מה יקרה אם פתאום לא תוכל ללכת לעבודה? ואיך אתה מתייחס לזה ביום שלמחרת? בטח אם אתה משפחתי סמוך לשולחנך ותלוי בהכנסה שאתה מייצר. לכן, בעולם של היום שהכל זמין והכל נייד וכולנו שעות על גבי שעות בסמארטפון, כל המידע נמצא ברשת, ללמוד אותו, להיפגש עם אנשי המקצוע הנכונים והערכיים שיש לענף הזה להציע, ויש הרבה מאוד, כמו שאמרתי, ליאור אחד מהם, ופשוט להקדיש זמן לנהל את התיק, את החיסכון, את הניחוח של העולם הפיננסי, פנסיוני, ואם יורשה לי גם את העולם הביטוח.
ליאור, לקראת סיום, הראית לי איזה סקר מאוד מאוד מעניין על הוצאות לא מתוכננות.
אוי.
שזה לדעתי נוגע לכל בית בישראל. מה...
תקשיב, זה שאלה, בסדר? אני רגע אגיד מה השאלה, ולפני שנגיד מה התשובה...
אשתי מעלה את הסקר.
לא, אבל אני זוכר, זה נכון.
אז אני אגיד רגע למאזינים, לצופים את השאלה, ושיחשבו רגע עם עצמם שנייה מה הם היו עונים על השאלה, ואז אני אגיד את התשובה. והשאלה היא מאוד פשוטה, אם הייתה נופלת עליך, עלייך, הוצאה חד פעמית, לא צפויה, בסדר? של 8,000 שקלים, שצריך עכשיו לשלם אותה, איך היית מתמודד עם זה? ויש איזושהי סקאלה, בסדר? הסקאלה נעה בין, אין בעיה, שטויות, אני כאילו מכסה את זה תוך שנייה, תחשבו על מדרג של נגיד 5 תשובות, והסקאלה האחרונה היא, אני לא יכול לעשות את זה, זאת אומרת, אני צריך לקחת הלוואה, אני צריך לעזר בבני משפחה, וזה מה ששואלים, בסדר? עכשיו, הוצאה חד פעמית כזו יכולה להיות, לא יודע מה, רכב, טיפול שיניים,
גם אתה יודע, בחמש שנים האחרונות היו לנו פה לא מעט מקרים של משברים שזה פתאום יכול להגיע.
לגמרי, לגמרי. ויש לכם ניחוש, דרך אגב, איפה הציבור ממוקם בשאלה הזו? שאלה שחוזרת מדי כמה שנים.
רובם נתקעים לדעתי.
רובם נתקעים. 46% מהם מדווחים שהם מאוד יהיה להם קשה לעמוד בהרצאה הזו עד בלתי אפשרי. בכזו רמה. עכשיו, זה אותם אנשים שאחר כך פונים לקחת הלוואות יקרות, לא בקרנות השתלמות שדיברנו בפריים מינוס חצי, אלא בקרנות כרטיסי אשראי.
אנחנו מדברים על חיסכונות, אוי ואבוי לתא משפחתי, דיברת על 8,000, שצריך להתמודד עם תרופה שאינה בסל. אני לא מקנה, או ניתוח שצריכים אותו עכשיו, ומדברים איתם על תור עוד 3 חודשים. זה פודקאסט אחר, אבל אני חושב שמה שאמרת עכשיו, הנתון הזה, אותי ברמה אישית, הוא מאוד מטלטל.
מאוד. ובאמת צריך להתייחס לזה בשני ההיבטים. זאת אומרת, קודם כל, בהיבט הפרקטי, עם ההוצאה הזו של ה-8,000 שקלים, שוב, כל החסכונות, כל מה שאמרנו, אפשר לייצר מנגנון פשוט של כמה מאות שקלים בחודש, כדי שיהיה לנו איזושהי קרן חירום כזו. וברמה באמת יותר ככה להסתכל מלמעלה, אני מאוד מתחבר למה שאורון אמר, כל הנושא הזה של ביטוחים, ואני מדבר כרגע על ביטוחים של קטסטרופות, בסדר? זה התרופות מחוץ לסל, זה השתלות, זה הניתוחים בחול. תקשיבו, כאילו הציבור לפעמים לא יודע ולא מכיר את זה. זה הביטוחים הכי זולים שיש. לילד לרכוש ביטוחים כאלה, זה עניין של כמה שקלים בחודש. זה עניין של יכול להגיע לעשרות שקלים בחודש. וזה משהו שבאמת, ברמה של מעבר לאיזושהי הוצאה חד פעמית, יכול להציל משפחות מהתמודדות כלכלית.
אני רואה איך אנחנו מתעסקים גם בעולם האלמנטרי במטאור, ואתה רואה איך אנשים על הטויוטה קורולה של 48,000 שקלים, זה השווי שלה, מבטחים גם את הטומבון, גם את הקדימה, גם את האחורה, את כל
כן,
הטויוטה.
אבל בתוך בריאות לא...
ומשלמים לא מעט זה, ואם יגנבו, ואם יהיה נזק, וצד ג' וכן הלאה. ואת התא המשפחתי, את הילד שכרגע נולד, שדברים יכולים לקרוא ושנדע רק בשורות טובות, לא מנהלים את האירוע הזה, שווה להתייחס לזה.
טוב, אז לסיום, איך אנחנו קוראים לפודקאסט הזה, בלי לבלבל את המוח, לקחתי ממכם הרבה תובנות, אני רוצה לסכם את זה, גם רשמתי את זה בכתב יד, כדי שיקחו את זה המאזינים איתנו. דבר ראשון, רשמתי שתרבות של חיסכון, לא לפחד מהמילה הזו, תכנון פנסיוני, ולהתחיל בזה כמה שיותר בגיל צעיר, זו תובנה ראשונה, ולא רק להתעסק בכל מה שקשור ל... מניות, קריפטו וכל העולמות האלה שאני מאוד בעד.
לא טרנדים ולא לא טרנדים ולא סיסמאות.
אני מסכים. דבר נוסף, דיברנו ששינוי בעמלות של דמי צבירה ומהפקדה, דיברנו שאפילו שינוי של 0.1% יכול לחסוך, עוד פעם, בן אדם צעיר שמתחיל בפעולות בגיל צעיר לקראת גיל פרישה, יכול לחסוך, אפילו אמרת, מאות אלפי שקלים, אורון.
לפעמים זה או 8,000 או 6,000 או 5,000 או 6,000 או 8,000 או 10,000 בפנסיה החודשית למשך כל החיים שלך.
עכשיו, במיוחד בחמש שנים האחרונות, גם את זה לקחתי, אנחנו רואים פה תקופות של משברים, קורונה, מלחמות, דברים לא צפויים שאף אחד לא רואה אותם, איך אמרת, וזה יכול להגיע כבריאות, דברים שאנחנו, בני אדם, לא יודעים לצפות אותם, וכמה חשוב תמיד להכין את התוכנית הרזרבית, שלא נפעל כמו הסקר שעכשיו הראית, שפתאום בן אדם מגיע למצב שהוא חסר אונים. אם תכנון נכון,
הגנה משפחתית והגנה אישית.
מסכים. וכמו שאמרתי, בחור צעיר צריך להסתכל, וזה גם לקחתי מאורון, להסתכלל את כל הדברים, ולא להסתכל רק להפיק השקעה אחד שכרגע מעניין אותו, אלא להסתכל גם על הטווח היותר רחוק.
ראיית לקוח, ראיית המוצר, תא משפחתי, בטח לא ראיית מוצר.
חברים, היה לי כיף לארח אתכם.
תודה רבה.
תודה רבה.